להמשך הימים הטובים שעברנו, שרוממו אותנו, ימי תשרי, חודש האיתנים. הקדמנו לבוא קצת לפני ראש חודש, אף על פי שברמה יש נוהגים להתחיל בראש חודש, יש ישיבות שמקפידות על זה, שלא להקדים, אבל אנחנו עושים כמו שמקובל, אנחנו מתחילים בראש חודש, אבל כמה ימים לפני כן אנחנו באים כדי להתחיל בראש חודש. שמחה גדולה להתחיל את הזמן, לפגוש את כל התלמידים היקרים. וכשאני רואה את פני כולם, אני בטוח שהזמן הזה יהיה זמן של עלייה גדולה בקודש. כולם באו עם המון רצון, עם המון חשק, עם המון כוחות, ובעזרת השם, כל הכוחות האלה יצאו מן הכוח אל הפועל, וכולם, כולכם תעלו במעלות הקודש. בפרשת נוח שני אירועים גדולים ועצומים. פרשת המבול ופרשת דור הפלגה. אומר רש"י, שם המדרש, מה יותר חמור היה? אנשי דור המבול, שהדבר החמור ביותר שנזכר זה שהם גזלו, עשו הרבה הרבה עבירות, אבל לא נחתם דינם אלא על הגזל, או דור הפלגה שהם כפרו בריבונו של עולם, כפי שחז"ל מפרשים. אומר רש"י, על הדיבור המתחיל ומשם מפיצם, לימד שאין להם חלק לעולם הבא. וכי איזו קשה של דור המבול או דור הפלגה. אילו לא פשטו יד בעיקר, ואילו פשטו יד בעיקר, להילחם בו. ואילו נשטפו, ואילו לא נבדו מן העולם. כלומר, לפי העונש, אנחנו רואים דור המבול, הוא נשטף. ואלה, אנשי דור הפלגה, הם לא נבדו מן העולם, אלא שדור המבול היו גזלנים, והייתה מריבה ביניהם, ולכך נבדו. ואלו היו נוהגים אהבה וריאות ביניהם, שנאמר שפה אחת ודברים אחדים. למדת ששנוי המחלוקת וגדול השלום. ממש קשה להבין את הדברים הללו. מה יכול להיות יותר חמור מאשר כופר בעיקר? זה השורש. ובא המדרש, באים חז"ל, ואומרים לנו שלא כן, שהקדוש ברוך הוא שונא את המחלוקת וגדול השלום, ובמקום שיש מחלוקת אז הוא איבד אותה מן העולם. ובמקום שאין מחלוקת, אבל יש כפירה בעיקר, הם לא נבדים מן העולם. זה לא המקום היחידי שאנחנו פוגשים את דברי חז"ל אלה. בכמה מקומות אנחנו מצינו את הדבר הזה, שחז"ל אמרו לנו שאפילו עם שלום ביניהם, אפילו עובדי עבודה זרה. עובדי עבודה זרה זה יותר חמור מאשר כופר בעיקר. כופר בעיקר זה לא כופרים ולא מאמינים בשום דבר. ושתיים רעות עשה מי, אותי עזבו, זה כפירה בעיקר. לחצוב בהם בורות נשברים, לעבוד עבודה זרה, זה כפל רעות, שתי רעות עשו מי. וחז"ל באים ואומרים לנו שאפילו עובדי עבודה זרה, אבל אם שלום ביניהם, כשהם עושים מלחמות, נוצחים. איך אפשר לעשות שלום עם עובדי עבודה זרה? איך יכול להיות? זה ייתכן כדבר הזה? צריך להתבונן. חז"ל אומרים וצריך ללמוד את הפשט של הדברים. אולי קודם נתבונן בחומרה של איסור גזל, שחזל אומרים לנו שלא, כמו הפסוק אומר, זה חזל מעמיקים את הדבר הזה, שלא נחתם גזר דינם אלא על הגזל. הם עשו הרבה עבירות, אנשי דור המבול, אבל החמור ביותר, מה שגרם שנחתם גזר דינם, זה על הגזל. אני רוצה להביא כמה דברי חכמים על העניין הזה. הרמב"ן במסכת כתובות בפרק שני על המשנה שאומרת שהעדים שאמרו, העדים שהיו חתומים על השטר והם אומרים כתב ידינו זה, אבל הנוסים היינו. ואז אמרה דנה ומביאה ברייתא, אפילו אם אמרו הנוסים היינו מחמת נפשות, רבי מאיר אומר, לא מאמינים להם. הם שיקרו, חתמו שקר. הם אומרים שהם חתמו באונס, זה לא היה נכון כל מה שהם כתבו בשטר. רק הכריחו אותם. והיה אונס, אונס נפשות. ימו עליהם שירגו אותם. אומר רבי מאיר שהם אומרים דבר כזה, לא מאמינים להם. כי אין אדם משים עצמו רשע. הוא לא משים עצמו רשע, הוא אומר שהוא היה אנוס. מה יכול, מה צריך למסור את הנפש על זה? כן. אז ברשב"א, שאני חושב שזה באמת, רשב"א על כתובות, יש אומרים שזה רמב"ן. על כל פנים, מביאים בשם הרמב"ן, שהוא אומר שלרבי מאיר אסור לחתום על שטר אפילו אנוסים, ממידת חסידות, להרג ולא לחתום. ואם הם אומרים שהם אנוסים, אז הם עושים את עצמם לא במידת חסידות, זה משימים את עצמם רשעים. אין אדם משים עצמו שאינו חסיד, שאינו עושה לפנים משורת הדין, זה לא מאמינים לו. אבל יותר מזה, מביא הרמב"ן, ונמצא בברייתא, ג' עבירות יהרג ואל יעבור, ולרבי מאיר גם גזל. על גזל צריך אדם למסור את הנפש לרבי מאיר, זה אין הלכה כרבי מאיר, אבל יש דעה כזאת. וגם בירושלמי זה מובא, דעה כזאת, שלרבי מאיר גם על גזל צריך למסור את הנפש. מה שאנחנו עושים בתפילת נעילה, יש בקשה מיוחדת, למען נחדל מעושק ידינו. זה דבר כל כך מרכזי, כל כך חשוב, שצריך שבתפילת נעילה לבקש בריבונו של עולם, שנזכה למען נחדל מעושק ידינו. והשולחן ערוך אומר, שהגוזל מחברו שווה פרוטה כאילו נוטל נשמתו. זה בעצם מראה במסכת בבא קמא, בסוף בבא קמא, רק זה מובא גם בשולחן ערוך. אומר המרשם, למה? כי גזל זה אבזרה יהודי שפיכות דמים. כלומר, זה קצת שפיכות דמים. אדם לוקחים ממונו של האדם. קצת מסבירים את הדבר הזה, כי אדם, מה שהוא, הממון שלו, הוא עמל על זה, הוא טרח, הוא השקיע, כי עליו הוא נושא את נפשו, אז לכן אם לוקחים ממונו של האדם, זה, יש בזה צד מאוד מאוד חמור, זה לא ממש שפיכות דמים, זה אבזרה יהודי שפיכות דמים, זה קצת שפיכות דמים. מספיק קצת שפיכות דמים, חמור מאוד. צריכים להבין את העניין הזה שהמקום שאיסור גזל תופס, כלומר, זה לשבש סדרי עולם, יש לכל אדם, יש לו את מה שהקדוש ברוך הוא נתן לו. וכשאדם, וכשלוקחים מאדם, משבשים כאן את יסוד הקיום כביכול. ודין פרוטה כדין מאה. אם הסדר הזה משתבש, משתבש קיומו של עולם. אני מנסה להבין את הדברים האלה, מה מתכוונים חכמינו זיכרונם לברכה שגדול השלום. העולם, הוא מגלה את שם השם בשתי צורות. צורה אחת, סמויה. כל מה שברא הקדוש ברוך הוא לא ברא אלא לכבודו. השמיים, הארץ, הבריאות הקטנות, הבריאות הגדולות, כולם בעצם מסתכלים עליהם, רואים שיש בורא עולם. כי איך, ולא, איך, מאיפה הם באו? איך יש מציאות של עולם? מוכרח להיות שיש בורא. כלומר, כל המציאות כולה, היא כולה אומרת שיש בורא עולם. השמיים מספרים כבוד אל, מעשה ידיו ורקיע, יום ליום יביע עומר ולילה ללילה חווה דעת. איך השמיים מספרים כבוד כל? מציאות השמיים מספרת כבוד כל. יום ליום יביע עומר ולילה ללילה חווה דעת. וכל בוקר אנחנו קמים ואנחנו מודים לריבונו של עולם על זה שהוא מחדש מעשה בראשית. המציאות אומרת שיש בורא עולם. כשהמציאות היא אחת, זה אומר שיש, ריבונו של עולם הוא אחד. שם אלוקינו השם אחד. האחדות היא בעצם מבטא שהמקור הוא אחד. אז כשעם ישראל הוא מאוחד, האחדות הזאת היא אומרת שריבונו של עולם הוא אחד. ובאמת, ספר החרדים כתוב שענף מייחוד השם זה אחדות בישראל. שישראל מאוחדים זה ענף מייחודו של ריבונו של הקדוש ברוך הוא. אז זאת אומרת, אם המציאות היא מאוחדת, אם יש שלום, יש כאן גילוי של הייחוד האלוקי. לא רק המציאות של הקדוש ברוך הוא כבורא, אלא כל המציאות כולה היא אחת, וממילא המקור הוא אחד. אז זה בעצם המציאות. וכשיש פירוד, אז זה פגם בהופעת השם אחד. כשיש כפירה, זה גם בגלוי. מה יותר חמור? יכול להיות שיש כאן שני צדדים. יש עצם המציאות שמדברת על ההופעה האלוקית, ויש ההכרה. אז כשמאוחדים, יש בזה איזה בחינה של גילוי מציאות השם אחד. לא כולם יראו את זה. אבל מי שמבין, רואה שהיחד הזה, הוא מגלה בעצם את המקור העליון. אם כן, אומרים לנו חכמינו זיכרונם לברכה, גדול השלום ושנואי המחלוקת. כל אחד יכול בעניין הזה לתרום. אנחנו רוצים שיהיה שלום כללי בכל ישראל, אחדות בכל ישראל. ואיש לרעהו, כמובן אנחנו לא מוותרים על שום עמדה, על שום דבר של שמירת תורה ומצוות, אנחנו אבל מאוחדים, זה לא בסותר, כי כולנו ערבים זה לזה. אפילו בתוכנו, בתוך שומרי תורה המצוות, האחדות היא גדולה, גדולה, גדולה שלום, שנויה המחלוקת. כל פרשת המבול היא בעצם מלמד אותנו את הדבר הזה. ראו מה קורה כשיש פירוט, כשיש גזל, כשכל אחד... שאדם לוקח את מה שזה לא שלו. כשאנחנו אומרים, אשמנו, בגדנו, גזלנו, אדם חושב, מתי אדם גוזל? על מה אני אומר את הגזלנו? כל דבר שאדם עושה שלא נכון, ראשית כל הוא גוזל מריבונו של עולם את הכוחות. הקדוש ברוך הוא נתן לו כוחות כדי שישתמש בהם בצורה נכונה, והוא שואל שלא מדעת, שואל שלא מדעת הוא גזלן. הוא לוקח כוחות שהקדוש ברוך הוא נתן לו, משתמש בו לא נכון. זה גזלה מלמעלה, מהשם. אבל צריכים לדעת את זה. אני חיפשתי לראות מה כותבים על למען נחדל מעושק ידינו. אז ראיתי שם, ראיתי שמישהו כותב, שביום כיפור אשתו קנתה מקום, הוא קנה לאשתו מקום בבית הכנסת, היה מעט מקומות לנשים, והמחיר היה מאוד גבוה. ואשתו באה בליל יום כיפור, ואז יושבים על מקומה. לא היה לה נוח להגיד שזה המקום שלה, חזרה הביתה והתפללה כל נדרה ביום כיפור, בבית. אחר כך כך קרה ביום וכך קרה בנעילה. תפסו לה את המקום, והאישה שמה שתפסה את המקום, אמרה למען נחדל מעוצק ידינו בכוונה גדולה, כשיושבת על מקום גזול. אנחנו לא שמים לב, לפעמים עושים דברים, זה באמת דבר, לא כל אחד חס וחלילה נכשל בזה, אבל כל אחד צריך לבדוק את זה, להיות מאוד מאוד זהיר, שלא חס ושלום לקחת דבר של השני שלא ברשות, ולא פחות מזה מדברים ציבוריים. לפעמים אתה רואה עגלה של חנות, שמישהו לקח את הדברים מהחנות, לקח את זה הביתה עם העגלה, שיר שם את זה. זה לא, 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 לא נראה מה עשיתי, כן, זה מהציבור, זה מהחנות, והחנות בין כל וכל היא לא בסדר, לוקחת יותר כסף ממה שצריך, ויש היתרים, כל מיני היתרים לעשות את הדברים הללו. צריך זהירות בעניינים האלה. זה הפרשה השנייה בתורה אומרת לנו על גזל נחרב העולם, על גזל היה מבול. איך זה? זהירות. יש גזל של זמן, יש גזל של מקום, יש גזל של רכוש. מכל זה צריך להיזהר. אני רוצה להביא לפניכם גם איזה רעיון חסידי. בבעל שם טוב על התורה. צוהר תעשה לתיבה. תיבה זה, כן, יש תיבת נוח, ותיבה זה מילה, כן. אז אומר הבעל שם טוב, את המילים של התפילה צריכים להאיר, צוהר תעשה לתיבה, לקחת את כל מילה ומילה ולהאיר אותה, פלל בהתלהבות, בהבנה, כי כל אות מרמזת על עולמות עליונים, וכשיש צירוף של אותיות למילה, יש איזה מציאות מיוחדת שכל מילה יש לה משמעות מאוד גדולה, והיא עולה למרומים. וככל מה שאדם מאיר את המילה ועושה אותה, אומר אותה יותר בכוונה ויותר בהתלהבות ויותר בהבנה ובהעמקה, אז התפילה עולה למקום עוד יותר גבוה, למקום עוד יותר עליון. בוא אתה אל התיבה, בוא אל התיבה, אתה וכל ביתך אל התיבה. גם זה יש לפרש, אל התיבה. לקחת את כל הכוחות, כשאתה נכנס אל התיבה של התפילה, אל המילה של התפילה, אל המילים של התפילה, לבוא עם הכל, עם כל הכוחות הרוחניים, לעבוד את השם בכל לבבך וכל נפשך. ובעקבות הבעל שם טוב, אומר ספר אור המאיר, הוא התלמיד של המגיד ממזריץ', אולי גם קצת של הבעל שם טוב. והוא אומר על הפסוק, ואתה קח לך לכל מאכל אשר יאכל, ואספת אליך, והיה לך ולהם לאוכלה, והיה שנוח ככל אשר ציווה אותו אלוקים כן עשה, ורש"י פירש, זה בניין התיבה. אז הוא אומר, מי שרוצה לגשת לתפילה ולעבוד את השם באופן היותר שלם והיותר גדול, הוא צריך לקשור את עצמו כשהוא עומד בתפילה עם כל הנבראים, כי כל הנבראים הם נבראו לכבודו יתברך שמו, וכולם מראים את גדולת השם, כולם משבחים את השם בעצם המציאות, כמו שאמרנו מקודם. ובכולם כמובן גנוז כוח אלוקי. ואז כשהוא בא להתפלל, הוא צריך לבוא עם, להתחבר אל כל מה שמגלה את כבוד השם בעולם. כלומר, את כל המציאות של העולם, יחד איתה כביכול. להתקשר עם כל הנבראים כולם, ועם זה לבוא אל התפילה. ואז כמובן, עם כל המציאות כולה, אם מדבר את כבוד השם, לא יכול להיות משהו שיטריד אותו ויפריע לו בתפילה, כי אדם לפעמים בתפילה הוא מסיח דעתו, אבל אם הכל הוא מרוכז לגלות את כבוד שמו יתברך, מה, כל מה שהוא יראה במציאות, כל מה שהוא פתאום זז את מחשבתו לאיזה מקום אחר, הכל בעצם אומר דבר השם. וכאשר הוא עושה את זה, כמובן, זאת התפילה בשלמותה, כאילו מכל המציאות בא, הוא מבטא את, את רצון של כל המציאות כולה בתפילתו. ומה שאומר הפסוק, קח לך מכל מאכל אשר יאכל, המאכל הוא בעצם הדבר שמקיים את המציאות, והיה לך ולהם לאוכלה. ועל פי זה הוא אומר גם את מבאר את הפסוק שנמצא בסוף פה קהלת, מה שנאמר, סוף דבר, את אלוקים יראה ומצוותיו שמור, כי זה כל האדם. אמרו חכמינו זיכרונם לברכה, כל העולם לא נברא אלא לצוות לזה. אז מה פירוש כל העולם לא נברא אלא לצוות לזה? יש לפרש לשון ציווי ועזרה. כלומר, כל דבר בעולם הוא מראה את מציאות השם. אז הוא מצווה ליראת השם. כלומר, בכל מה שאתה רואה בעולם, אתה רואה התגלות של ריבונו של עולם. אתה רואה התגלות של ריבונו של עולם, זה כמובן מעורר יראת שמיים. זה מביא כל העולם כולו, לא נקרא, כאילו לצוות, לא לצוותא, אלא לצוות ליראת השם. כל... וזהו, ויעש נוח ככל אשר ציווה אותו אלוקים. רש"י מפרש, זה בעניין התיבה, כלומר כל מה שעשה נוח, כל אשר ציווה אלוקים בכל המציאות, הכל נברא לצוות לזה. ומתוך זה הוא בנה את התיבה, את התיבה, עכשיו אנחנו מפרשים את התיבה, את התפילה. עם זה באים לתפילה, ואז התפילה היא במלוא שלמותה. זה עניינה של התפילה. וכעת אני רוצה להעביר לפניכם את הדברים שאולי גם בשנים קודמות לא דיברנו על זה, על מדרש תנחומה פה בפרשה. כנראה שלא רק בזמננו התחיל ללמוד, הזמן של החורף התחיל פחות או יותר בפרשת נוח, אלא כאן גם בזמן חכמינו, בזמן חכמינו זיכרונם לברכה, ועל כן כנראה יש כאן עריכות גדולה בהסברת עניינה של תורה שבעל פה. אומר המדרש, אילו תולדות נוח, התברך שמו של מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, שבחר בישראל משבעים אומות, כמו שכתוב כי חלק השם עמו יעקב חבל נחלתו, ונתן לנו את התורה בכתב, רישומו ברמז ספונות וסתומות, כלומר יש בתורה הרבה רמזים והרבה דברים וסתומים, ופרשום בתורה שבעל פה, וגילה אותם לישראל, ולא עוד אלא שתורה שבכתב כללות, כללים כלומר, ותורה שבעל פה פרטות, הרבה פרטים, תורה שבעל פה הרבה, ותורה שבכתב מעט, שבעל פה נאמר ארוכה מארץ מידה, ורחבה מני ים. כלומר, כביכול בלתי גבולית. הגרא אומר, ארוכה מארץ מידה. כלומר, הפשט של הפסוק לכאורה נראה שארוכה, זה מדובר על התורה, היא יותר גדולה מכל הארץ. המידה של התורה גדולה. אומר הגרא, מידה, זה כלי של מדידה, כן? אדם מודד שטח. אז יש יש מטר ויש אמות מידה שמודדים 50 אמות ויש יותר וכשם, ואז איך מודדים שטח? מודדים 50 אמות, עוד 50 אמות, עוד 50 אמות, לאט לאט מודדים את כל השטח שרוצים למדוד. המידה של התורה היא ארוכה מארץ. התורה בעצמה, על אחת כמה וכמה, כן, בלי שיעור, כי אפילו המת המידה שאיתה צריכים למדוד את התורה היא יותר גדולה מכל הארץ. כך תורה שבעל פה. תורה שבכתב, יש לה גבולות. ותורה שבעל פה, ארוכה מארץ מידה, רחבה מן ים. וכתיב, ולא תימצא בארץ החיים. ומה היא לא תימצא בארץ החיים? וכי בארץ המתים תימצא? אלא שלא תימצא תורה שבעל פה אצל מי שיבקש עונג העולם. תאווה, כבוד, גדולה בעולם הזה. אלא במי שממית עצמו עליה. שנאמר זאת התורה אדם כי ימות באוהל. וכך דרכה של תורה. פת במלח תאכל, מים במשורה תשתה, ועל הארץ תישן, וכיצר תחיה, ובתורה תעמל. האם צריכים באמת לצמצם באוכל? הכוונה שצריך מסירות נפש על התורה. אם אין אוכל, גם כן עוסקים בתורה. אבל, ואותו דבר, כמובן, המסירות היא לא רק בצמצום במזון, אלא צמצום בשאר הדברים, להיות שפוע בעולמה של תורה. והכל צריך להיות בטל כלפי לימודה של התורה. לפי שלא קראת הקדוש ברוך הוא ברית עם ישראל, אלא על תורה שבעל פה. כי על פי הדברים האלה קראתי איתך ברית. הברית שהקדוש ברוך הוא קראת, זה על פי דברים שבעל פה. אמרו חכמינו זיכרונם לברכה, לא כתב הקדוש ברוך הוא בתורה למען הדברים האלה, לא בעבור הדברים האלה, לא בגלל הדברים האלה, אלא על פי הדברים האלה. כלומר, על תורה שבעל פה, שהיא קשה ללמוד. יש בה צער גדול, היא משולה לחושך, שנאמר, העם הולכים בחושך, ראו אור גדול. כלומר, יש כאן קושי, יש כאן אתגר מאוד מאוד גדול, לאנשים שעוסקים בתלמוד תורה. על מי מדובר כאן? מדובר כאן מהישיבה, כן. עוסקים בתורה שבעל פה. התורה היא מאוד מאוד גדולה, דורשת המון 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 התמסרות, אבל כמובן התוצאות כגודל ההתמסרות, כך גודל התוצאות הגדולות. האור הגדול, העם האורחים בחושך ראו אור גדול. אלו בעלי תלמוד שראו אור גדול, שהקדוש ברוך הוא מאיר את עיניהם באיסור והיתר, תמיד את האור. ולעתיד לבוא, ואהביו כצאת השמש בגבורתו. ולא קיבלו ישראל את התורה, עד שקפה להם הקדוש ברוך הוא את ההר כגיגית, שנאמר והתייצבו בתחתית ההר. ואמר עבדי מבר חמה, אמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל, אם מקבלים אתם את התורה מוטב, ואם לאו שם תהיה קבורתכם. ואם תאמר על התורה שבכתב קפה עליהם ההר, הלא משעה שאמר להם מקבלים אתם את התורה, נו כולם ואמרו נעשה ונשמע. מפני שאין בה יגיעה וצער והיא מעט. אלא אמר להם על התורה שבעל פה, שיש בה דקדוקי מצוות קלות וחמורות, והיא עזה כמוות וקשה כשאול קינתה. לפי שאין לומד אותה, אלא מי שאוהב הקדוש ברוך הוא, בכל ליבו ובכל נפשו ובכל מאודו, שנאמר, ואהבת את השם אלוקיך, בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. זאת אומרת, כאן המדרש ענה לתשובה, לקושייה הידועה, מצד אחד ישראל אומרים נעשה ונשמע, מצד שני הקדוש ברוך הוא קפה עליהם הר כגיגית, למה צריכים לכפות הר כגיגית אם הם אמרו נעשה ונשמע? אומר מדרש תנחומה, על התורה שבכתב אמרו נעשה ונשמע, אבל התורה שבעל פה זה היה צריך לכפייה הר כגיגית. לקבל את התורה שבעל פה זה לקבל משימה קשה מאוד, גדולה ועצומה, שצריך בשביל זה לאהוב את השם בכל לבבו, בכל נפשו ובכל מאודו. אומר כאן המדרש עוד תירוץ על קושייה ידועה. פרשה ראשונה של שמע, אנחנו אומרים, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך, בכל נפשך ובכל מאודיך. פרשה שנייה, ואהבה את השם אלוקיכם בכל לבבכם ובכל נפשכם, אין בכל מאודכם. אז הצירות, אומר המדרש, ומניין אתה למד שאין אהבה זו אלא תלמוד, מה כתיב, היו הדברים האלה, זה המשך של מה שאמרנו, והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך יום על לבביך, ואיזה זה תלמוד שהוא על הלב. ואומר, ואיזה תלמוד שהוא על הלב, ואומר, ושיננתם לבניך, זה תלמוד שצריך שינון. ללמד לך שפרשה ראשונה שבקריאת שמע, אין בה פירוש מתן שכרה בעולם הזה, כמו שכתוב בפרשה שנייה, והיה עם שמוע ונתתי את ארציכם, זו מתן שכרם של עוסקי מצוות, שאין עוסקים בתלמוד. ובפרשה שנייה כתיב בכל לבבכם ובכל נפשכם. זאת אומרת, פרשה שנייה מדברת על המצוות, עול מצוות. ואז גם יש שכר שהפרשה מדברת. פרשה ראשונה מדברת על תלמוד תורה. ובתלמוד תורה צריך לא רק בכל לבבכם ובכל נפשכם, צריכים בכל מאותכם. בכל מאותכם זה מאוד 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 מאוד, בכל המצבים, מאוד מאוד מאוד, לאהוב את השם, ורק אז אפשר לקנות את התורה שבעל פה. ואין בה שכר, כי השכר הוא למעלה מהעולם. השכר על המצוות, נתתי את ארציכם וכולי, גם הם, יש בהם כמובן שכר בעולם הבא. אז הוא אומר, ולא כתב בכל מאותכם בפרשה שנייה, לפי שמי שאוהב עושר ותענוג, למד לך שכל מי שאוהב עושר ותענוג, אינו יכול ללמוד תורה שבעל פה. לפי שיש בה צער גדול ונידות שינה, ויש מבלה ומנבל עצמו עליה, לפיכך מתן שכרה לעולם הבא. שנאמר, העם ההולכים בחושך, ראו אור גדול. המדרש ממשיך. זה הכל הדרכה לקראת כניסה לזמן החדש. לדעת, אנחנו הולכים עכשיו לקבל עול גדול, בנכונות גדולה, ומה שבאמת העיקר העיקר הוא לפתח אהבת התורה. לא רק שקידת התורה, לא רק לימוד התורה, אלא אהבת השם ואהבת תורתו. וככל שאהבה תהיה יותר חזקה וגדולה, והלימוד יהיה ממילא יותר בחשק ויותר בדביקות, אז הוא נשמר יותר, יסיעת הדשמה הגדולה יותר, והתוצאות הן כמובן גדולות לאין ארוך. לא דווקא מבחינת כמות, אלא מבחינת הקישור הפנימי, מבחינת השייכות, להיות שייך לתורה, שייך לדבר השם. אנחנו עוסקים בתורה, אנחנו רוצים, לומדים לשמה, כדי שאור התורה יאיר בעולם, כדי שאור השם יתגלה ויופיע. אני אומר את זה לכם כי אני לא חושב שמישהו ששומע את הדברים האלה, עם כל הקושי שכאן חז"ל אומרים לנו כמה זה קשה, מישהו נירתה בגלל זה. אלא אדרבה, היא הנותנת. לקבל על עצמנו עול, באמת עול כמה שאפשר יותר גדול. עול של אהבת השם. פרשה ראשונה, אדם צריך לקבל על עצמו עול מלכות שמיים. מה זה עול מלכות שמיים? שמע ישראל ואהבת. לקבל אהבה. לקבל עול של אהבה, לאהוב את השם. ואהבת את השם אלוקיך בכל ואהבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. וכמו שאנחנו הסברנו עכשיו, בכל מאודיך, זה הפשט הפשוט מאוד 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 מאוד. וכמובן שהוא כולל בתוכו מה שבירה המשנה במסרת ברכות, שבכל מידה שהוא מודד לך. אם יש קושי, גם מוכני, לאהוב את השם. גם עם קושי לימודי, גם עם קושי חברתי, גם עם קושי בכל המצבים, לאהוב את השם. ומפני שכל מה שקורה, זה הכל לטובה. לקחת כל מקרה, כל דבר, כל קושי, ולראות בו אתגר. לראות בו, הקדוש ברוך הוא רוצה, שאני אתגבר עליו. אם למשל יש דבר מצער את האדם, אז הוא צריך, הגיע אליו צער, צריך להגיד לעצמו, זה בא לריבונו של עולם, יכול להיות שחבר היה שליח, יכול להיות שמישהו אחר גרם לו צער, אבל זה בעצם לא הרוד ממית, אלא הכל זה משמיה. אז הוא צריך להגיד, טוב, אז יש כאן דברים מצערים, ואני צריך לשמוח בלימוד התורה, ואני צריך לשמוח באמונה, וכשיש קושי, ואני צריך להתגבר עליו ולעשות את, להמשיך בעבודת השם בכל הגודל, הדבקות מתפתחת מהקושי הזה. וזה, והדעת הלך זה ניתן. בשביל זה באים הקשיים. הצרות לא, באות בשביל הדבקות שתבוא בעקבותם. התפילה היא לא כדי שאנחנו נצא מהצרות. הצרות בשביל שנתפלל. זאת אומרת, הקשיים הם כדי להתגבר, וכדי שנהיה יותר דבוקים בריבונו של עולם. ואדם מסתכל כך, גם יש לו הרבה יותר כוחות. אני רוצה לסיים בדברי דברים שהיינו תמיד שומעים ממורנו ורבינו הרב צבי יהודה, שבת ראש חודש. זה מפגש בין שתי קדושות. מצד אחד קדושה עליונה של השבת, שבת בראשית, שהיא שבת קביעה וקיימה, אין לנו חלק בקביעת השבת, זה קבוע ועומד. מצד שני ראש חודש, אנחנו קובעים את הראש חודש. הקדוש ברוך הוא נתן לנו את הכוח לקבוע ראשי חודשים, לקבוע סדרי זמנים, לקבוע, להיות מקדש, מקדש ישראל וראשי חודשים, מקדש ישראל והזמנים. ישראל הם נהיים שותפים בהופעת הקדושה הזאת, ביצירת הקדושה הזאת. זה נאמר כי מציון תצא תורה ודבר השם מירושלים, זה קידוש חודשים, זה הדבר, המצווה היחידה בכל התורה כולה, שהיא ישראל יוצרים את התורה. אתם אפילו שוגגים, אתם אפילו מזידים. בשאר המצוות אם טעה, טעה בית הדין חוזר. אבל בקידוש החודש, זה הקדוש ברוך הוא נתן בידינו, וזה לא משהו שאנחנו רק מבררים מה האמת, על פי הסדר הנכון. כי אם זה רק אנחנו מבררים, אז אם טעינו, אז טעות לעולם חוזרת. אבל בקידוש החודש זה לא כך. בקידוש החודש אתם טעיתם, החודש התקדש. ולא מבטלים אותו. יש, אם זה היה בקידוש החודש, לא מבטלים, אם זה היה בחשבון. אבל לא ניכנס לפרטים, אבל יש כוח לישראל לקדש אפילו שוגגים, אפילו מזידים. או העדים מזידים, או בית הדין החליט שהוא כן מקדש את החודש, זה, יש לו בזה שיקול. אף על פי שהוא יודע שהעדים מידי שקר. והוא עשה את זה. בדין שהוא קשר, כמובן. אז החודש יתקדש. ועל פי זה אחר כך יהיה החגים. זאת אומרת שזה לא יהיה באופן אמיתי. זה האמת. מה שאתם קובעים זה האמת. זה יצירה, יצירת התורה. הקדוש ברוך הוא בנקודה מאוד מרכזית, שהיא קובעת את כל סדרי הזמנים. נתן לישראל כוח ליצור תורה. לא רק ללמוד תורה, לברר את התורה, אלא ליצור אותה. יש כאן איזה חיבור מיוחד בין קדושת השבת, בין קדושת ראש חודש. אני רוצה להוסיף כאן עוד נקודה. זה לא שתי קדושות שהן שכנות ביום אחד. אז יש גם קדושת ראש חודש, גם קדושת שבת. הן מתמזגות שתי הקדושות. קדושת השבת ניתה קדושה של ראש חודש, וקדושת ראש חודש ניתה קדושה של שבת. כשאנחנו אמרנו יעלה ויבוא, זה היה יעלה ויבוא של שבת, לא רק יעלה ויבוא של קידוש החודש. ורעייתי, מדברי הגמרא בזבחים בדף צדיק. הגמרא שם שואלת, תדיר ומקודש, מה קודם? אפשר להביא שני קורבנות לפנינו, אחד תדיר ואחד מקודש. מתלבטת הגמרא. אומרת הגמרא, הנה, אפשר להביא ראיה. קורבן מוסף שבת וקורבן מוסף ראש חודש. מביאים קודם מוסף של שבת ואחר כך של ראש חודש. סימן שתדיר קודם למקודש. מסביר שם רשי שמוסף של ראש חודש, קורבן מוסף של ראש חודש, הוא יותר קדוש מקורבן מוסף של שבת כי הוא מחפר. מוסף של שבת לא מחפר, אף על פי שקדושת שבת היא גדולה לקדושת ראש חודש, אבל ככה הגמרא אומרת, שמוסף של ראש חודש הוא קדוש יותר. והנה אנחנו רואים שתדיר קודם למקודש. עונה הגמרא, קדושת מוסף של שבת יש בה קדושת ראש חודש, כי זה היום ראש חודש. זה לא שיש לקורבן מוסף של ראש חודש את הקדושה שלו, ואת הקורבן של מוסף של שבת את הקדושה שלו. שבשבת ראש חודש מביאים קורבן מוסף של שבת, זה קדושת ראש חודש יש בו. כלומר שחרית של שבת, תמיד של שבת, זה תמיד מיוחד, זה תמיד של שבת. זה לא אותו תמיד של כל יום ויום. וכן הלאה, ככה גמרא אפילו הלאה אחר כך דנה בעוד, ושוב פעם היא חוזרת ואומרת, הקדושה שנמצאת בשבת, אז קורבן של ראש חודש יש בו קדושת שבת, קורבן של שבת יש בו קדושת ראש חודש. כלומר, הקדושה היא אחת, יש כאן איזה, וסי של פגישה של שבת העליונה, סי של הקדושה, לפי החיובים והעונשים, לפי זה נמדד העשי, וראש חודש שאין לו אפילו, אין בו איסור מלאכה כלל, זה אפילו לא כמו חול המועד, זה קדושה שבתוך החול, זה להכניס את הקדושה בתוך המציאות של החול, זה קדושה סמויה, קדושה פנימית, קדושה שלא, אין לה ביטוי חיצוני, אבל היא קיימת לפני ולפנים, היא השורש של כל קדושת הזמנים. אז כשאנחנו יוצאים מהשבת הזאת, שבת ראש חודש, שבה מתחיל הזמן, עוצמה מיוחדת גם של החודש וגם של כל הזמן כולו. אני רוצה שוב פעם לסיים בדבריי, לברך אתכם, שבעזרת השם הזמן הזה יהיה זמן של שקידה גדולה, של דביקות גדולה בתורה, של עלייה, התקדמות, ובעיקר איש לרעהו יאמר חזק, שיהיה אחדות, שלום, אהבה ורעות בין כולם, וזה מבטיח כמובן את השיא של העלייה והשיא של ההתקדמות. חודש טוב וזמן טוב.